שלום לשר הרווחה, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, איציק שמולי, בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב.
האם השנה תצליחו לנצל את מלוא התקציב של התוכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה? זה לא קרה בשנים עברו.
זה לא קרה בשנים עברו, אני שומע את המרואיינים מהבוקר אומרים שזה לא קורה על השנה, וזה פשוט לא נכון. יש מספיק כשלים ודברים שהצטברו בשנים האחרונות, שאותם אנחנו צריכים לתקן, ולא צריך להוסיף לזה עוד... או דברים שלא קיימים. השנה, כל התקציב שהוא במסגרת התוכנית הבין-משרדית מ-2017 למניעת אלימות במשפחה, תנוצל, התקציב ינוצל עד תום, ויותר מזה, אנחנו גם הצלחנו להרחיב את התקציב בבחינה של העברה של שורה של החלטות בממשלה. אתם מכירים את ה...
לאן זה הלך? אתה יכול להגיד לנו לאן זה הלך? בכמה מדובר?
בסופו של דבר... בסופו של דבר יש מתווה מאוד ברור שסרטטה אותו הוועדה, מה צריך לעשות בכל שנה. אני מסכים עם הדברים של המרואיינת הקודמת. קודם כל אנחנו נותנים תגבור משמעותי מאוד לטובת הקשת של המענים, מענה החירום בקהילה. אנחנו מקימים כ-60 יחידות נוספות למניעת אלימות במשפחה, 111 יחידות כבר קיימות. אנחנו כרגע...
מה זה אומר היחידות האלה, שנבין במה מדובר? מה זה? זה כתובת לאישה שנמצאת במצב של אלימות במשפחה?
זה תגבור
משמעותי. זה עוד עובדות סוציאליות? מה זה?
זה תגבור משמעותי של כוח האדם שמטפל בזה בתוך הרשויות המקומיות. אנחנו מקימים עוד 4 מרכזי חירום, אחד מהם כבר בבנייה בצפון הארץ. אני לא כמובן מטבע הדברים לא יכול להגיד בדיוק איפה.
לא, בוודאי.
מענה חירום קרן. שאישה תוכל להגיע עם הילדים שלה, מבלי לעבור את כל הבירוקרטיה, היא קודם כל יהיה לה איזשהו מקום שהיא יכולה להיקלט בו, מבלי חשש בעצם מאיזשהו מגע עם הרשויות, אנחנו יודעים שזה לא פעם ולא פעמיים מהווה חסם. אני כן מסכים שהדבר הבא,
אז רגע, רגע, עוד לפני לעניין שלה, באמת שלה, להוציא את הגברים מהבית, שזה באמת השאלה הבאה שלי, אבל אני כן רוצה להגיד, לשאול אותך על המקלטים. אנחנו מקבלים הרבה סיפורים שמגיעים אלינו, גם לכתבת רווחה שלנו, נופר משה, שלא עוזבות למקלטים, או עוזבות למקלט, אבל יוצאות ממנו תוך זמן מאוד קצר, כי זה פתרון שאי אפשר לחיות איתו. זה ניתוק מהחיים, הילדים לא מסכימים. זה אישה שפנתה אלינו לא מזמן, נפגעת אלימות, היא חיה במקלט, הבת שלה נמצאת בחדר השפעה. כי היא לא מוכנה להיות במקלט. ויש סיכוי סביר שבמצב כזה, ולו בשביל שהבת שלה תהיה איתה, היא תחזור למערכת יחסים אלימה.
זה נכון, ולכן, כפי שעשינו בתחומים אחרים בעולם הרווחה, כמו למשל בילדים ונוער במצבי סיכון, צריך להבין שיש הכרח ברצף של מענים. זאת אומרת, המקלטים בהחלט עושים עבודה מצוינת, אבל הם לא פתרון שמתאים לכל אחת. ולכן צריך בצד של אנשים לספק פתרונות חלופיים נוספים, כמו דירות מעבר, כמו מקלטי חירום, שבהם אישה יכולה לשהות פרק זמן קצר יותר, וקודם כל ברמה המיידית לתת לה מרחב בטוח לה ולילדים.
יש מחשבה על מענים לטווח ארוך, דירות בדיור ציבורי, קצבאות לפרקי זמן, קצבאות מחייה לפרקי זמן יותר ארוכים, כי הרי אוקיי, יוצאת למקלט, בשלב מסוים היא צריכה לחיות ממשהו, ממה היא מתפרנסת.
כן, ויותר מזה, קודם כל מי שמרכזת את הטיפול במשרד הזה, במשרד הרווחה, זאת איריס פלורנטין, שבאמת עושה עבודה נהדרת ומחויבת לנושא. עכשיו, אנחנו בצד הצורך להרחיב את המענים של החירום, אנחנו מבינים שצריך לתת מענה בעוד כל מיני כיוונים, גם נשים שיוצאות מהמקלטים, בעצם לסייע להם בצעדים הראשונים, להם ולילדים בהשתלבות בקהילה. כמובן שהרשת הביטחון הסוציאלית לא מספקת, ואנחנו נקדם בעניין הזה גם חקיקה. וכפי שאמרת קודם, אנחנו גם נעלה להתקפה בצד של הגברים האלימים.
מה בסוף, זה אומר?
זה אומר שבשנים האחרונות ובצדק, עיקר תשומת הלב והמשאבים ניתנו כדי להרחיב את, בעצם את המענים שניתנים עבור נשים שנמצאות במצבי חירום, ואנחנו עכשיו צריכים להגדיל את הפתרונות של גם הקמה של דירות מעבר לגברים אלימים, כך שתהיה חלופת מעצר.
במצב אידיאלי, כן, אתה צריך להיות מסוגל לבוא לגבר ולהגיד לו, אתה יוצא מהבית. לא היא יוצאת מהבית, אתה יוצא מהבית.
נכון, והיום בעצם הפתרון הזה כמעט ולא קיים במדינת ישראל. אנחנו עכשיו דוחפים קדימה, וזה כבר נמצא בביצוע. הקמה של דירות מעבר לגברים אלימים, כך שאנחנו נהיה מסוגלים לבוא למערכת המשפט ולומר לה, יכול להיות שבחלק מהמקרים ישנם גברים אלימים, שבמקום מעצר נוכל להכניס אותם לדירת מעבר, אבל להתנות את זה בתוכנית טיפולית אינטנסיבית, כנה לגבי גברים אלימים שעתידים להשתחרר מהכלא. זה המקום שבו אנחנו יחסית למקום שבו היינו רוצים להיות, אנחנו בחסר גדול מאוד, ושם אני חושב שאנחנו צריכים לשים חלק גדול מהדגש בצעדים הבאים שלנו.
עוד שאלה ביחס לנשים ערביות, בדוח מבקר המדינה על האלימות בחברה הערבית, וגם בדוח שהיה על עיריית רמלה, יש עולה חוסר אמון מאוד גדול במערכת. הנשים לא מגיעות לרווחה, הן לא סומכות על המערכת, אם הן מתלוננות אחרי זה, הן מושכות את התלונה, גורמי הרווחה לא מצליחים בכלל לשכנע אותם להתלונן, כי הן יודעות שבסופו של דבר המשטרה תגיע לאיזה הסכם, כן, מעל הראש שלהם, בין שתי החמולות, סליחה על הביטוי, שבגללם ניסו לפגוע בהם. מה עושים עם זה? זה לא רק נוגע אליך, זה נוגע גם למשטרה, אבל המשטרה יש לה רקורד מאוד עגום בטיפול ברצח נשים ערביות.
אני חושב שהמפתח הוא בעצם תמון ביכולת שלנו לשתף פעולה עם המנהיגים המקומיים, גם ברשויות המקומיות וגם בחברה האזרחית. בסוף אנחנו צריכים לבנות תהליכי אמון עם אותה אוכלוסייה שנמצאת תחת טרור ביתי, שתוכל לסמוך עלינו, שאנחנו מושיטים להם יד אמיתית, שתוכל לחלץ אותם מהמעגל הזה של הטרור ושל האלימות. אתמול נפגשנו גם יחד עם ראשי רשויות מהמגזר הערבי של כבוד נשיא המדינה. הנושא הזה באמת נמצא גם על שולחנו, ואנחנו מנסים...
שאתה מדבר על המנהיגים, אבל אתה בעצם חוזר על אותה טעות, כי זה לדבר מעל הראש של אנשים.
לא, אני לא מדבר על המנהיגים. אני מדבר קודם כל על...
שים לב שהיחידות שמדברות על אלימות בחברה הערבית זה נשים. אתה כמעט לא תשמע את המנהיגים הערבים מדברים על זה, את הפוליטיקאים הערבים אפילו.
צודקת לגמרי, ולכן נשים בעצם שנמצאות ומובילות את התחום הזה גם בחברה הערבית, הן הכתובת המיידית הראשונה שלנו. אנחנו בכלל מגיעים מאוד מאוד צנועים לתוך האירוע הזה, במובן זה שאנחנו יודעים שלא כל הפתרונות נמצאים בירושלים.
אוקיי.
ובסופו של דבר, אישה ערבייה שנאבקת ולוחמת כדי לשנות את המציאות העגומה הזאת כבר כמה שנים, אני מניח שהידע והניסיון והחוכמה שנצטרו שם, הם יכולים להיות לנו לעזר רב. אנחנו מקימים עכשיו קרן ועדה שהיא לא תחליף ליישום ההמלצות הקודמות. אני רוצה להדגיש את זה. אנחנו לא מקימים ועדה כדי לא לעשות את מה שהורתה הוועדה ב-2017. אנחנו מקיימים ונקיים עד תום ביותר את המלצות הוועדה מ-2017, אבל בנוסף, אנחנו רוצים למצוא סדרה של כיוונים חדשים שאותם נוכל לבצע במיידי, אפילו בתקופת הקורונה, גם בהקשר של הגברים האלימים, וגם בהקשר של פתרונות חדשניים, אולי שילוב של טכנולוגיה, שיוכלו לעזור לנו בסוף לספק חומת הגנה טובה יותר על נשים וילדים שמצויים בעיקר בתקופה הזאת תחת טרור ביתי.
בלי פוליטיקה אי אפשר, אם לא יהיה תקציב ל-2021, יהיו בחירות?
אני מניח שכן, שזה...
ואתה חושב שיהיו בחירות?
תראי, זה תלוי בעיקר בהחלטה אישית של ראש הממשלה. אנחנו נכנסנו לממשלה שהיא ממילא ממשלה שהיא כמעט על סף הבלתי אפשרית מבחינתנו, אבל עשינו את זה כדי לטפל במשבר הזה. ראש הממשלה לוקח את הסוגיה של התקציב כבן ערובה בגלל הצרות המשפטיות שלו, זה בלתי מתקבל על הדעת שמדינה שלמה נמצאת במלחמה בריאותית וכלכלית, וראש הממשלה מחפש לעצמו נקודת בריחה אישית. את הדבר הזה ראש הממשלה צריך להכריע לגביו, אנחנו חושבים שבחירות קרן זה חלופה איומה, אבל יכול להיות שניגר לשם בגלל השיקולים הפוליטיים הצרים של הליכוד ושל ראש הממשלה.
יכול להיות שבבחירים יהיו בחירות, אתה לא תהיה בכנסת הבאה.
תראי, בסוף אני חושב שכרגע הדבר החשוב ביותר זה לטפל במשבר הזה. יותר חשוב מכרגע קריירה כזאת, קריירה אחרת. אני אמצא בכל מקום את המקום שלי לתרום ולהשפיע, ואני... אל תדאגו לי. אני חושב שבסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר זה לתת מענים כרגע בתקופה של הקורונה, גם ברווחה וגם במקומות אחרים. ואני לא מצטער לרגע קרן על זה שגם היום בבוקר וגם אתמול וגם מחר, עם כל המשבר הפוליטי, אני קם בבוקר ומה שאני עושה, זה מנסה...
למרות שמצביעיך, אתה למרות שמצביעיך רואים בזה בגידה מוחלטת בכל הערכים שדיברת עליהם לפני כן.
אני לא בטוח שמצביעי רואים, יש קבוצה במחנה המרכז שמאל כמובן שמאוד לא אהבה את ההחלטה הזאת, אני יכול להבין מאיפה זה
מגיע. מי שהצביע למפלגת העבודה לא רצה לראות אותך יושב עם בנימין נתניהו.
שהצביע גם למפלגת העבודה, רק צריך לזכור שני דברים. אחד, שגם בקמפיינים של הבחירות, אף אחד לא יודע שהולכת לבוא קורונה, גם לא בקמפיין השלישי. ובסופו של דבר, עם כל ההחלטה הלא פשוטה הזאת, מנקודת מבט ממלכתית ולאומית, הדבר הנכון לעשות היה לנסות ולהימלט מהאופציה של בחירות רביעיות.
איציק שמולי, שר העבודה, הרווחה.
שקיבלנו גם כאן את הבחירה הנכונה.
הרווחה והשירותים החברתיים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה.
תודה רבה.